עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
103 FM, בוקר טוב, כאן מיכל דליות כמדי יום שישי ב-11, עורכת את התוכנית מאירה פרץ, אחראית על הדיגיטל מיכל קדוש, אחראי על השידור איציק אהרון. יש לנו פה את מיכל שהין היום, שאני תמיד שוכחת אותה כי היא לא כתובה. רון שהין? אוקיי, רון שהין מהבית, היי רון. הטלפון שלנו לעלות לשידור הוא 1-900-722-103, ובוואטסאפ אנחנו אוהבים שאתם כותבות וכותבים לנו הודעות טקסט קצרות, טקסט וקצר, ל-054-70-103-70, מהירה תחזור אליכם, ואם יהיה זמן נעלה אתכם לשידור, ואם לא, אז גם ביום אחר, כי אנחנו שומרים את ההודעות האלה. זהו, עבר שבוע... מבחינת הילדים שלב, לנו המבוגרים אולי מבחינה פוליטית מאוד סוער, אבל הילדים לפחות, הקורונה די נגמרה מבחינתם, המלחמה נגמרה מבחינתם, חוץ מהקטנים שלנו שנמצאים תמיד במקום המסוכן. אבל תקשיבו, אני רוצה רגע להגיד לכם, להזכיר לכם, שהתחיל איזה יום היום? יום שישי, התחיל לפני יומיים שלושה חודש הספר העברי. הרי מדי שנה היו ירידים בארץ, אז גם בקורונה לא היה, ועכשיו בוודאי. אז איכשהו ככה פותחים שערים, התחיל שבוע חודש הספר העברי, ויש כל מיני ספרים, ויש שם את הספרים שלי וספרי הילדים שלי, ואני רוצה להראות לכם ספר חדש. איפה המצלמה? הנה המצלמה. חבר'ה, תשימו לב, ספר חדש שכתבה מיכל דליות, ולידי שרון פאר, יאה, מחיאות כפיים, יאה, עושים לי מאחורי הזכוכית באולפן. לא סתם קראנו לספר המתכון לגידול ילדים מוצלחים, אני עם הזמן גם נדבר על זה בתוכניות שלנו. אנחנו דיברנו עם הורים של ישראלים מצטיינים, מעוררי השראה ופורצי דרך. רצינו להבין, שרון ואני רצינו להבין, איך הם עשו את זה. מה המתכון לגידול ילד מוצלח? יש מתכון? ברור, אנחנו גילינו אותו. אז אני ממליצה לכם, לכו, תסתובבו, הספרים היום בהנחות. יש המון ספרים יפים וטובים, בכל מיני, באמת, בכל מיני סקטיות של ספרות. אין על קריאת ספרים, זה מרחיב את הנפש, זה מרחיב את המוח. וזה מלמד. והסקטיה של הספר של שרון ושלי, זה באמת בסקטיה של הדרכה ולימוד, אז זה הזמן. השקיע כל יום רבע שעה בדבר הזה. וזהו, ועכשיו יש לנו את השעה, את המשך השעה, שאני אשקיע בכם. ובואו, נעלה כבר את שיחה, את השיחה הראשונה, ונברר איך אני יכולה לעזור. שלום.
שלום, מיכל.
וברכה.
קוראים סארי.
היי, סארי.
נראה לי שתוכלי לעזור לי.
בואי.
בשבילך זה עבודה, מיכל, בשביל זה פשוט החיים. הבית שלנו מבוסס על החינוך שלך, וזה מדהים.
יאללה.
כן.
יאללה, תודה. וזה כן, עובד? כן. לפחות זה מצליח?
עובד נדע, מדהים.
נדע,
כן.
תודה.
אבל עדיין, יש לי שאלות, את רואה.
תמיד, בטח.
כן.
אני איתך.
הילדים גדלים וכל פעם הדילמות משתנות.
נכון.
כן. אז יש לי שני בנים, הגדול בן 8, קטן 5.5. יש לי שאלות לגבי שניהם, אני ממש מקווה להספיק הכל.
בואי נראה.
אני אתחיל עם הבן 8. הוא תמיד, מה זו מתמיד היה לו קשה לשלוט בעצמו. כשהוא מתעצבן, הוא... פשוט מתחרפן, והוא גם הוציא את זה על הבן 5.5. לאחרונה הוא נהיה ממש אגרסיבי.
כלפי הבן 5.5 גם.
כן, בעיקר, כי עליו הוא יכול.
אוקיי.
זה נהיה ממש מפחיד, ולי זה כבר מאוד קשה, יותר קשה לי מאשר ביניהם. הוא לא מצליח להתאפק, משהו שבעבר הוא כן הצליח יפה.
ועכשיו זה לא רק תלוי במשהו שקורה עם אחיו, אלא ברגשות בכלל שעוברים עליו.
נכון.
אוקיי, ואז מה הוא עושה, סארי?
הוא הוא מרביץ לו, הוא דוחה בעיקר הרבה הרבה מכות, וזה יכול להיות גם סתם מציק לו, נותן לו לעבור, דוחף אותו, שם עליו רגליים.
וזה בכללי או זה רק אחרי שקרה משהו ואז הוא מוצבן?
בכללי, כל הזמן.
בכללי. אוקיי.
זה נהיה מהבוקר עד הלילה, מהשנייה שאני פותחת העיניים אני שומעת אותם רבים, ועד שהם הולכים לישון, וכל הזמן.
אוקיי, וזה מאוד מטריד אותך.
מאוד, זה מעצבן, ואני מתאפקת לא להיכנס מיניהם, אז אני מתעצמנת, אבל דברים אחרים אני מרגישה שזה, כאילו הוא כל כך מעצבן אותי, שאני מוציאה את זה על דברים אחרים.
זה זולג לך כבר לשאר שטחי החיים.
כן.
זה גם ילד שמחזיק אותנו דרוכות כל הזמן, כאילו, עכשיו אני יודעת, אני מביאה אותו הביתה, נגמר השקט, זהו, יתחיל עכשיו כבר הבלגן, כן, אני...
נכון.
נכון, אני מכירה את זה. ועל זה את רוצה לדבר, את זאת רוצה לשאול?
יש לי גם שאלה לגבי הקטן.
והיא? בואי נראה אם אני יכולה לכרוך את זה ביחד.
הוא מאוד עקשן, והוא... אני נמנעת מלריב איתו כמה שאני יכולה, אבל הוא די עושה מה שבא לו. הוא מאוד אוהב ממתקים. אם אני מרשה, נגיד, שתי ופלים, אז אני מראש ממסע ומתן, אני יודעת שאני מרשה שתיים, אני מתחילה מחצי, הוא מתחיל משש, ואנחנו מגיעים ככה לאמצע.
Okay.
אבל הוא תמיד רוצה עוד, וכשהייתי אומרת לו, עד לא מזמן זה עבד, ועכשיו לא, הוא נגיד רוצה גם סוכריה, אני אומרת לו שתחזור מהגן תקבל, בגלל משהו מסוים, והוא פשוט לוקח, הולך, ואני מעלימה עין, אני לא רב איתו, אבל זה מאוד מפריע לי, כי אני רוצה שהוא יעשה מה שאני
אומרת, נכון, נכון. אז בואי תראי, זה לא אותו דבר, אבל מכיוון שאנחנו בתוכנית רדיו סרי, אני אוכל לדבר איתך ככה באופן כללי ומלמעלה, במצבים כאלה לפעמים אני אומרת לכי להדרכה הורית כדי להכיר את הילדים, את הבנים, במיוחד את הגדול, קצת יותר לעומק, מה קורה, מה אומרים עליו בבית הספר, איך הוא מבחינה חברתית. צריך לראה תמונת מצב, כי ילד הוא משהו שלם, הוא לא רק איך שהוא מתנהג בבית מול אמא ואבא. עכשיו, דרך אגב, בעלך, ליד בעלך הוא יותר מתון? או אותו
לא,
דבר?
לא, הפוך.
הפוך, לידך דווקא.
איתי הוא יותר, כן.
את יותר.
יותר מזר.
אוקיי, זה טוב, אני אוהבת את זה. ילד חייב לדעת שהוא, מישהו אוסף אותו. זה כמו שוטר פנימי. של כן. מותר, אסור, מוסר. אוקיי, זה התפקיד שלך במשפחה, זה סבבה לגמרי. כל, תמיד יש, בכל משפחה, מישהו שעושה את זה, או אמא או אבא. עכשיו, תראי, אני כן רגע אחרוך את שני הדברים ביחד, כי זה קצת דומה. יש לנו ציפייה. קודם כל, הילד באמת מתפרץ יותר. אתה אמרתי את זה בשבוע שעבר, אני אגיד את זה, אני אגיד את זה שוב, כי לדעתי זה משמעותי. אנחנו, על פניו, אני והיועצות שלי בצוות במרכז, אנחנו נראה שאנחנו מטפלים באותו דבר. ילד מתחרפן, אחים רבים, ילד לא משתף פעולה, כל מיני דברים כאלה, אפילו גמילות, או באמת, שזה זה דומה למה שהיה לפני 3 שנים. אבל זה לא דומה, כי זה צבוע בקורונה. זאת אומרת, זה נשמע אותו דבר, אבל זה צבוע בשנה שהייתה קשה מאוד לילדים. מה שקרה עם ההורים, לפעמים ההורים היו בחיכוך יותר גדול, לפעמים עם האבא בחלט, כן היו בבית או לא היו בבית, יותר חיכוך עם האח, הרבה יותר שעות עם האח וחיכוכים, וזה מעלה את מפלס הקנאה והתחרותיות ביניהם וכל מיני דברים כאלה. כך שבאמת לשנה האחרונה יש השפעה מאוד גדולה על התנהגויות של ילדים היום. צריך רק לדעת את זה, שזה יגרום לנו קצת יותר לאהוב אותם ולרחם עליהם לרגע, לשנייה. ואז אנחנו בעצם צריכות להיכנס לפעולה כדי לחנך אותם. עכשיו, בהחלט יכול להיות שהבן 8 שלך, יש לו מה שאנחנו קוראים לו פיוז יוצר קצר. זאת אומרת, האפשרות שלו לאיפוק, לדחות סיפוקים, היא יותר קצרה. כל אחד נולד עם הטמפרמנט שלו, והוא זה הוא. מאידך, אנחנו רוצות ללמד אותו. לא להיות תוקפן, ובטח קשה לנו כל הנושא של ההתעללות באח, גם כללות, גם מכות, כל הדברים האלה, זה קשה. בכל אופן, זה בין 8 ובין 5.5, יש פה פער פיזי וגם אינטלקטואלי. תראי, ועכשיו אני אגיד לך משהו שהוא גם מתאים לוואפלים והסוכריות של הקטן. אני רוצה לעשות לך, לכם, תקשיבו כולכם ותרשמו את זה, את ההבחנות בין גבול לבין משהו אחר. אני עושה את זה הרבה בזמן האחרון, כי זה באמת מסוג הדברים שעולים הרבה בזמן האחרון. גבול סרילה, זה משהו שאת יכולה לעשות. גבול, כשאומרים משפט שיש פה גבול לילדים, הוא מתחיל במילה אני. אני לא נותנת. אני לא אקח. אני...
הוא לוקח לבד.
נכון. עכשיו, וזה בדיוק הדבר השני. גבול זה משהו שאני יכולה לעשות, ואז הוא מגביל את הילדים. אם הייתי אומרת לך, עכשיו אני אומרת לך סתם, אני לא אומרת לך לעשות את זה, אני נותנת לך את זה כדוגמה. אם הייתי אומרת לך, שרי, תנעלי את המגירה. זאת אומרת, את נעלת את המגירה, את עשית איזושהי פעולה. ועכשיו הילד לא יכול לקחת, הגבלת אותו. זה גבול. אבל אם המגירה פתוחה, פרוצה, והיא מלאה דברי מתיקה, אני לא יכולה לשלוט על הידיים של הילד, או על הרגליים של הילד, אני בבית, אני בשירותים, אני מדברת, אני עוסקת, ומאחורי הגב שלי פותח את המגירה, לוקח וסוגר. אני לא יכולה לגרום לו לא לעשות את זה. לכן גבול זה רק אם אני אעשה משהו שיגרום לו לא לעשות את זה, או שיגרום לו לעשות את מה שאני מבקשת. אם אני אומרת לילד, תפנה את המדיח, שרי, אני יכולה לגרום לו לפנות המדיח?
לא.
לא? לכן זה לא גבול, זה דרישה, זה בקשה. נכון, זה נובע מתוך הגבול הפנימי שלי, של איך ילדים אמורים להתנהג, או המשפט, אתה לא תתחצף אליי יותר. אני יכולה לגרום לילד לא להתחצף אליי יותר? לא. עכשיו, תקשיבי, עד לפני 30-40 שנה, הורי הבין יפה מאוד שהוא לא יכול לגרום לילד לא להתחצף אליו. הם היו מכניסים לילדים כאלה מכות, שהילדים הפסיקו להתחצף אליהם. למה? הייתה שם הרתעה איומה, כוחנית, משפילה. כי הילד אומר לעצמו, אני מבין את התוצאה. אם אני מתחצף, הוא הורג אותי מכות. עדיף לי לא להתחצף. ככה הילדים לומדים. הוא לא התחצף כי לא בא לו. אז איך, דרך אגב, הוא מתחרפן גם בבית ספר. איך זה שהוא לא מוציא את זה על המורה, אבל הוא כן מוציא את זה עלייך? שאלה טובה.
דווקא בבית ספר הוא הילד שמקבל נראה לי את המכות, והקטן שנותן.
זאת אומרת שהוא מתאפק, הוא יודע להתאפק. הוא יודע גם לא להיות תוקפל. את יודעת כמה תסכולים וכישלונות יש בבית הספר?
כן, הוא לא אוהב.
ושמה יש לנו דוקטור ג'קל ומיסטר הייד, מה זה קורה פה? איך זה יכול להיות? להבין את את המטרות של הילד ולהבין את הקונסטלציה שבגללה הוא מרשה לעצמה, זה המקום של הדרכת הורים או ההמקה. אבל אני כרגע רק מדבר איתך בקטנה, בהסבר. זאת אומרת, את כל דבר שקורה בבית, את צריכה לשאול את עצמך, אני יכולה לגרום לזה לקרות? אני יכולה לגרום לזה לקרות? אני יכולה לגרום לזה לקרות? האם את יכולה לגרום לילד הקטן לא לקחת ופל? בוודאי. או שאת לא מביאה יותר ופל בביתה, או שאת נועלת את המגירה, או כשאת רואה אותו עם ופל ביד, את מוציאה את הוופל, ואז יש לך דרמה. בסדר, אז מה, אנחנו לא נבלות מדרמה. זאת אומרת, אני לא יכולה לגרום לו לא לעשות את זה, אבל אני יכולה למנוע את זה ממנו אחר כך, נגיד, או לפני. או למשל, מסע ומתן. אני דרך אגב מאוד לא אוהבת מסע ומתן. אני חושבת ש...
את לא אוהבת?
לא.
אני למדתי זה ממך.
תראי, מסע ומתן... כשאני אומר, מסע ומתן אנחנו עושים, כשאני רוצה להגיע עם הילד לאיזשהו הסכם. נגיד, הילד שלי צופה בבית שש שעות מחשב, ואני רוצה שהוא יגיע לשלוש. לא יותר, זה מספיק. אז אני באה ואני אומרת לו, מאמי, תקשיב, שש שעות זה יותר מדי, אני לא מסכימה לזה יותר, מהיום שעתיים. ואז הוא אומר, לא, והוא יורד לחמש. אני אומרת לו, אתה יודע מה, אני שמחה שאתה יורד, אבל חמש זה המון. המון. אז שעתיים וחצי. לא, יורד לארבע, בסוף הסכמנו על שלוש. זה מסע ומתן. אבל אם ברור לי שאני לא רוצה שהוא ייקח סוכריה לפני האוכל, אין שם מסע ומתן. אם אני אומרת לו, עכשיו לא אוכלים לפני האוכל דברי מתיקה, אני לא עושה אותו עם מסע ומתן. אז אחד, אז אחרי, אז לפני, אז רק רבע, אז בכיס. לא, אני סגורה על עצמי. איפה שאני סגורה על עצמי, אני לא עושה מסע ומתן. אלא אם כן, כמו שאני אומרת שוב, אני רוצה לתת לילד איזושהי תחושה, את מבינה? שיש פה משהו, אבל את עושה, אבל אצלנו זה מין משהו שהוא כל יום, והוא גם לא עובד, כי את כל יום עושה אותו מחדש.
זה כן עובד, ומלכתחילה,
רגע.
זה כבר נהיה משחק, תלוי מה.
אוקיי, עכשיו, זהו, אז תלוי מה, ותלוי גם כמה דברים כאלה במשך היום, אבל מסע ומתן תקף בדיוק כמו גמישות, וגם כמו ויתורים. בוודאי, וגם כמו לפעמים התעלמות מדברים שהם עושים. כל הדברים האלה צריכים להיות בבית. וגם גבולות. רק הכל תלוי במינון. גם גבולות, יותר מדי גבולות, יצא לנו או ילד נכנע, מובס, או ילד נלחם ותוקף, כי זה כבר יותר מדי. ונאז או שהוא נשבר או שהוא תוקף. זאת אומרת, הכל, כל החיים האלה זה מין פונקציות של מינונים, מינון ואיזון. בוודאי שאני מדי פעם מוותר, ואני מדי פעם עשה כאילו לא ראיתי. אבל באופן קבוע, אני תראו אותה שמשהו יקרה פה. זה כמו שכשהולכים לישון אצלנו ב-8:30, 8:30, 8:30, 8:30, 8:30, אין לי בעיה פעם בשבועיים ללכת לאירוע והם הולכים לישון ב-11. כי אני יודעת שמחר הם הולכים לישון ב-8:30. גם הם יודעים את זה. זאת אומרת, מסע ומתן, שוב אני חוזרת, אז אני רגע אתרחק מזה. הבן שלך מתחלפן ותוקף את אחיו הקטן, אוקיי? שזה נורא. אני צריכה להחליט מה אני עכשיו עושה כשהוא תוקף אותו. ואני חוזרת שרית ואומרת לך, את לא יכולה למנוע ממנו מלהרביץ לו. כי את לא נמצאת בכל מקום כל הזמן, את לא רואה. את לא שם. את באת ואמרת, אני לא מרשה, ואוי ובוי, ואני מענישה, או משהו כזה, והתרחקת, ועוד לא הספקת להגיע מהחדר ילדים למטבח, והוא הרביץ לו עוד פעם. שוב את חוזרת, שוב אני לא מרשה, שוב זה, ואז הוא מתחרפן עוד יותר. ולכן את צריכה להגיד לעצמך, רגע, שנייה, אני לא יכולה למנוע ממנו מלהרביץ לאחיו. מה אני כן יכולה לעשות? אני יכולה לייצר איזושהי תוצאה לדבר הזה. תדע לך שכשאתה מרביץ, אתה יודע שאני לא מרשה. ואתה יודע שלפעמים, אני יודעת שקשה לך להתאפק. אני רוצה שתבין שתהיה מה התוצאה של זה. סתם, אני ממציאה עכשיו, אני ממש ממציאה. אל תיקחו את זה כתורה מסיני, אני לפעמים נותנת דוגמה, ולא תמיד היא רלוונטית למשפחה שלכם, אז אל תעשו אותה. בגלל זה, האחד על אחד וההיכרות היותר עמוקה עם היועצת המשפחתית, זה הדבר שעושה את העבודה. אבל לפעמים את יודעת, גם הרעיון הוא מצוין, הבנת הרעיון. ואז אני אומרת לו, אתה יודע מה? אני מבינה שקשה לך להתאפק. אני רק רוצה שתדע שאני התכוונתי היום ללכת עם שניכם לקניון, אבל מה, מסבתא תבוא לשמור עליך, אני הולכת רק עם הקטן. כי אני מפחדת, אני מפחדת שתעשה את זה גם בקניון. ואם אתה עושה את זה בקניון, כולם מסתכלים עליי, ואז הוא בוכה, הוא צורח, כולם מסתכלים, חושבים איזה אמא, זה לא נעים לי, נורא נורא לא נעים לי. אני מאמינה, אני מעדיפה להימנע מזה. ואת יוצאת בלעדיו לקניון או לגינה, או רק לקנות גלידה. את קונה פיצה ואת מעלה לו משולש הביתה. הוא לא בעונש. את פשוט לא לוקחת אותו, כי את נורא מתביישת, כולם מסתכלים עלייך, זה לא נעים. וישאר בבית ילד, בדרמה איומה, עם כאב לב מאוד גדול. ופעם ראשונה בחיים שלו, בגלל שלא כעסת ולא הענשת, והוא יודע שלא כעסת ולא הענשת, אמרתי לו, מאמי, אני סומכת עליך, עם הזמן אתה תדע להתאפק, אני אקח אותך גם. זה פעם ראשונה שהוא קשר בין ההתנהגות שלו לתוצאה של ההתנהגות שלו. זהו. זה הפרינציפ של הדבר, שרי. מה אני עושה שילמד את הילד שלא כדאי לו? כי נכון להיום, אני מבינה שקשה לו, אני מבינה של הקורונה, אני מבינה שהוא מקנה, אני מבינה שהוא בתחרות. אולי יש עוד דברים שקצת קשים לו בכל מיני מצבים אחרים, אני מבינה, יוצא הלב אליו. ואז אני לובשת את כמו חלוק של רופא, את החלוק של האמא ואבא, אני לובשת את התפקיד של האמא ואבא, ותפקידי לחנך אותו. תפקידי ללמד את הילד להתאפק. תפקידי ללמד את הילד שגם שהוא מתחרפן, לא להוציא את זה לחיב. שיבעת בשולחן, שיעיף את הקרית. שנקנה לו סק אגרוף, אבל הוא לא מוציאים את זה על בני אדם, או על בעלי חיים, או על משהו, אוקיי? או לא מעיפים דברים בסלון. משהו כזה. זה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה ללמד אותו. וכדי שהוא ילמד את זה, חייבת להיות שם איזשהו סוג של חוויה, של התנסות, של משהו. וכשאני אומרת לו, מתוקי, אני הולכת לקניון, רציתי נורא שתבוא, תכננתי, אבל אני לא יכול כך, אני לא יכולה. מסתכלים עליי, אני מתבייש, מה שאמרת לך מקודם. אני גם לא כעוסה. כי ברגע שאני כעוסה, הכנסתי פנימה ריב. עכשיו, ברגע, יותר מזה, ברגע שיש את המריבות או שהוא עושה, לא לבוא ולהגיד לו, די, דיברנו, למה עוד פעם, כמה פעמים אמרתי לך, זה לא בסדר. להגיד לו, רק שאני רואה את זה, אני מפרידה. אני פשוט מרחיקה.
זה לא עוזר לי שאני מפרידה.
כי אז מה הוא עושה?
ממשיך, הוא עוקף אותי, אני הולכת עם הקטן לחדר, הוא רץ אחרינו.
אז תעשי משהו אחר. אז תגידי לו, ברגע שזה קורה, אני מחבקת אותך. אני מגוננת עליך מפני הכעס שלך. זה מה שתגידי לו. זה לא שהוא ילמד שהוא מקבל אהבה אחרי שהוא תוקפן. לא, אני לא רוצה לייצר את הקשר הזה. ממש, זה ממש קשר נוירולוגי לאחר כך, לא, לא. אני רוצה להגיד לו, אני אחבק אותך כדי להגן עליך מהכעס שלך.
אוקיי.
כי אצלי, כי אצלי בפנים בלב יש לי רוגע, ואני מעבירה את הרוגע מהלב שלי לראש. עכשיו הוא לא יירגוע, כי הוא באטרף. זה קשה.
גם אני לא.
אבל את כן צריכה, כי יש לך פה תפקיד.
כן, כן.
את פה צריכה להיכנס, כמו רופא, כמו רופא ילדים, שבא ועושה ניתוח מוח, או ניתוח עיניים, או ניתוח ברך, או ניתוח בולבול, לא יודעת מה, לילד קטן, הלב שלו נקרע, אבל הוא לא מרגיש את הלב שלו. אחר כך, כשהוא ישטוף ידיים והוא יוריד את המסכה, הוא ירגיש איך רועדות לו הידיים ודופק לו הלב, והוא יבוא הביתה ויחבק את התינוק שלו. אבל תוך כדי הפעולה, את צריכה להיות בתפקיד. ולא כועס, והתפקיד מרחיק אותנו מהאספקט הרגשי. למה לי יש עצות ורעיונות? כאילו אני ממש נורא יצירתית, כי אני מרוחקת מבחינה רגשית, ואת, ובצדק, מעורבת מאוד מבחינה רגשית. את מאוכזבת, את דואגת, את כועסת, את נעלבת, את עצובה, ברור שאת מעורבת רגשית.
נכון.
ואז באה מיכל דליות ואומרת לך, תתרחקי. אבל זה לא יעבוד אחרת. ואני לא אומרת לך, תתרחקי כל החיים ותמיד תשמרי על איזשהו סוג של ריחוק. לא. אני אומרת לך, ברגע, בדבר המסוים הזה. אחר כך גם תצטרכי לעשות את זה במקומות אחרים. אבל כרגע זה זה. ולצד זה, דבר אחד, להגיד לך, נוסף, שרי,
כן.
זה, אחר כך, אל תעשי כלום היום, רק תקשיבי לשיחה הזאת עוד פעם, פעמיים, שלוש.
Okay.
תשמעי, יש לך בן זוג?
כן.
תשמעי מה דעתו גם. באמת, אני לא יודעת, ממש, הם צריכים לבוא לזה מתוכננת. ולא שישי שבת, תחשבי, תחשבי מה את רוצה להתחיל עם זה, או עם משהו יותר קטן, כי זה קשה. בטח שזה קשה. עכשיו רגע, רוצה להגיד עוד משהו. ומעבר לזה, דבר אחרון, שרי.
כן.
תתחילי להגיד לו מילים טובות. ברגע שהוא ישב וצייר, או שהוא בנה משהו, או שאמרת, ילדים בואו לשולחן, והוא בא, תלטפי לו בראש ותגיד, איזה ילד, איזה ילד יש לי. איזה ילד זה, אני קוראת, ואתה בא, איזה... מהמם. ותלכי לחתוך את הגווניה. כזה, קטנות כאלה.
אני עושה את זה המון, אני לא מרגישה שזה עובד עליו.
לא יודעת, אני לא יודעת אם זה, לא חשוב אם כרגע מרגישים או לא. אז לא המון, לא יותר מדי, בקטנה, לא במרמה, רק באמת במקומות אמיתיים. זה יכול להיות גם לפעמים במחוות, קריצות קטנות, את יודעת, כאלה. ילדים מאוד אוהבים, ברית כזו קטנה ביני לבינו. אם את, לא, הוא כבר בטח מתרחץ לבד, הוא מתקלח לבד. בערב לפני השינה, תגידי לו, תשבי ותגידי לו, היום קצת רבנו, כי הייתי עייפה ודאוגה. יאללה, בוא תבחר ספר, אני אספר לך איזה סיפור היום.
אתמול עשיתי לו את זה, יצאתי איתו לסיבוב.
אוקיי.
אז הוא היה מאושר, עד אם כן, יש מטומה.
כן, הוא כנראה בתחרות, ותקשיבי, אני אומרת לך, שרי, זה צבוע בקורונה. הייתה שנה מחורבנת, סליחה על הביטוי ועל הרדיו.
כן.
אין מילה אחרת להגיד את זה. לילדים מסכנים שלנו.
אז... גם היה לנו לאחרונה איזה טרגדיה משפחתית, okay. חשבתי אולי זה קשור לזה.
הכל יכול להיות קשור, אנחנו לא יודעים. אנחנו כל הזמן משערות ומנחשות, ולפעמים כל עוד בול, אבל לא יכולות לדעת, זה בתוך נפשו של הילד. הוא עצמו לפעמים אפילו לא יודע שזה מה שמשפיע. את מבינה?
כן, כן.
זהו יקירה. שוב אני חוזרת ואומרת, נסיים פה, ואני רוצה שתקשיבי לשיחה שלנו שוב ושוב.
בסדר, תכתבי
הערות, בבקשה.
שבת שלום.
שבת שלום, ביי ביי. והנה יש עוד מישהו שמחכה על הקו. שלום.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב, תודה על הסבלנות.
כן, זה בסדר, אפשר להגיד לך שעות.
תודה.
אני מתקשר, לי קוראים דניאלה, אני מתקשרת עבור הבן שלי, הוא בן שנה וחצי. לאחרונה העברנו אותו למיטת מעבר. האמת שלא הצבענו, אבל הוא כשנה וחצי, עם הגדול שלי, זה היה בגיל שנתיים, יצא בגיל שנתיים, אבל פעם אחת הספיק לנו שהוא נפל מהלול.
זה מספיק, פעם אחת.
כן, ואז הבנו שחייב להעביר אותו. ידעתי שאני צריכה קור רוח, ידעתי שאני צריכה לתת לזמן לעשות את שלו, אבל זה פשוט מסלים, וכל ערב נהיה מאוד קשה. זאת אומרת, בהתחלה נשארתי איתו שם במיטה, נתתי ככה בלי מטיפות, הוא נרדם באמת עצמאי, אבל הוא כן צריך לראות אותי, את הנוכחות שלי בחדר. זה יכול להיות שעה, זה יכול להיות שעה וחצי.
וואו, ומה הוא עושה? את יושבת בשקט, ומה הוא עושה בשעה הזאת?
אני אפילו עוצמת עיניים, כדי שיראה כאילו שיש איזו אווירת שינה כזאת בחדר.
כן, והוא?
מנסה לרדת מהמיטה, ואני כמובן שמה, נתת להם את ה-10 דקות שכן יוכל לרדת, שכן יוכל ללכת לאח שלו של בחדר, ואז אחרי 10 דקות אני אומרת לילה טוב, זה את שמה אותו במיטה, אומרת עכשיו לא יורדים, הוא מבין את זה, אבל מה שקרה, וזאת הסיבה גם שהתקשרתי, זה שכשהוא קם באמצע הלילה, אז מתחיל מה שנקרא הסקשן השני. הוא חייב שאני שוב אהיה לידו, כי רק ככה כביכול הוא נרדם. הבנתי שעשיתי פה איזושהי טעות.
לא, זה לא עניין של טעות. את עשית את מה שהיה נכון, דניאלה. יש לזה את התוצאות של זה, שעכשיו קשה לו להירדם לבד. נכון, את מבינה את זה. אבל בסדר, טעות, אבל באמת אנחנו צריכות להבין. אנחנו עושות את הדברים הכי טובים, מהכוונה הכי נכונה, מהצורך הרגעי, גם שלנו וגם של הילד. בסדר, אז עכשיו יכול להיות שכשהוא מתעורר, הוא באמת מתקשה, כי הוא צריך את הנוכחות שלך. כן.
אז אני חייבת לתן עוד משהו קטן. שינסתי מותניים והחלטתי שכשהוא קם בלילה, כי אני פשוט בהיריון, חודש מתקדם ונורא קשה לי באמצע הלילה לקום ושקרה להיות איתו שמה עד שהוא נרדם. ואז החלטתי שאני עושה איזשהו, כמובן כל בהשרתך כזה, החלטתי שאני עושה איזשהו מהלך, והוא פשוט קם ולקחתי אותו בלי לדבר למיטה שוב ושוב ושוב ושוב. אגב, שניסינו לעשות את זה בכניסה למיטה הראשונית, זה לא כזה עבד, הוא פשוט הבית הרי קצת עם אור ויש טלוויזיה שעובדת, והוא פשוט לא הפסיק לצאת, ואז הבנתי שהמקום להיות איתו באמת יהיה לו קצת יותר רגוע.
כן, שם, ולא, כן, כן.
כן, אז אני רק משהו קטן, אני חייבת לציין שזה עבד, העניין הזה שהוא ככה,
שהוא מה?
שלושה ימים.
כן.
להחזיר אותו למיטה, בלי דיבורים, וזה, אתמול הוא למשל פעם אחת, חזר למיטה, הוא אמרתי, יס, איזה כיף.
אוקיי.
הבעיה מתחילה בהשכבה עצמה.
אוקיי. תראי, רק רגע. אני סקרנית, זה ממש שאלה סקרנית. את עם בן זוג או בת זוג?
כן.
עם בן זוג. אני פשוט סקרנית, למה זה התפקיד שלך? כי אם הוא יותר תקיף ממך, אז אני רוצה להעביר לו את התפקיד.
אז זהו, אם כבר שאל, אז דווקא בנושא הזה, הוא ניסה לעזור לי, הוא ניסה בהשכבה עצמה, הוא גם ניסה לסגור, הוא ניסה כל מיני דברים אפילו נוספים אחרים שאני לא עשיתי.
אוקיי.
כמו לסגור את הדלת, כמו... איתו זה לא עובד כאילו ממש, למרות שאנחנו קובעים, אבל זה פשוט הרבה יותר רגוע איתי מאשר איתו.
אוקיי. אז קודם כל אני מחזיקה לך אצבעות שהלילה מן הלווה ייפטר. אם פתאום תהיה רגרסיה אל תיבא לי. זאת אומרת, תחזרי שוב על מה שעשית, זה משהו שמאוד ידוע. פתאום הוא יתעורר, פתאום זה יקרה שוב, לא להילחץ, לחזות בדיוק את מה שעשית בלילות האחרונים, נהדר. עכשיו, כשאת אומרת, בהתחלה אני נותנת 10 דקות ללכת לאחיו, אחיו בן כמה? בן 3 וחצי כזה?
לא, אח שלו בן
6.5. 6.5, ילד גדול. והם באותו חדר.
הם באותו חדר, ואני חייבת להגיד משהו קטן, אתמול... ניסיתי לעשות את, למה אנחנו מדברות? כי ניסיתי לעשות את מה שאני הצלחתי לעשות בלילה, וזה פשוט היה איזה 20-25 פעם שאני רק מוצאת את מי הולכת אחריו.
מחזירה אותו, מחזירה אותו, מחזירה אותו.
עכשיו אני לא יכולה להחזיר אותו, כי אני לא יכולה להרים אותו, אז אני פשוט מביאה אותו לחדר. במקרה אתמול בעלי לא היה בבית, אז הכל היה חשוך, אז הוא בא לבד. אבל הוא מוצא את הפינה ללכת רגע לסלון, הוא מוצא רגע שנייה ללכת לאח שלו להציק לו. לא התייחסתי, כי בפעם הראשונה שהתייחסתי, ראיתי שזה מדליק אותו, שאני מתייחסת.
נכון.
אז לא התייחסתי, ואז לקחתי כיסא, ישבתי מחוץ לחדר, אבל זה לא עזר, הוא פשוט המשיך לצאת. זה היה משהו כמו שעתיים.
תראי, יש לך באמת ילדון שם, עקשן ברמות. הוא פשוט הבין, זה גם מתאים לגיל, הוא הבין שהוא יכול, והוא מראה לך ולעצמו שהוא יכול. זה הקטע הזה של המסוגלות, הוא מאוד חזק, ואני גם מסוגל לעשות את זה, ואני גם מסוגל להכניע אותה. זאת אומרת, אני גם מסוגל לעשות, להראות לה שלא קורה מה שהיא רוצה. זה, 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 זה טריקי הדבר הזה. עכשיו, את יושבת לידו, רגע, אני פשוט מוטרדת מזה שיש, אני רוצה להבין את זה בעצם. את העשר דקות האלה שכן מותר לו ללכת ולהסתובב, ואז את אומרת די.
כי אני לא ישר, יפה ששארת, אולי פה באמת תמון הכלב.
כי את מבין, כן?
כן, כן, אני פשוט אומרת, כאילו אני נותנת לו קצת את המרחב הזה של...
אבל המרחב הזה...
לא ישר לעלות למיטה.
זהו, אבל... אז המרחב הזה אבל צריך להיות, לפני שאומרים, עכשיו הולכים לישון ואני מחבא את האור. אוקיי?
אוקיי,
וואה. כי יש לנו פה, לא שזה יעשה פלאים, אבל זה משהו שיעשה יותר סדר אצל הילד. כי אם מותר לו לפעמים לרדת ולעשות, ועכשיו די, מעכשיו לא, אז הוא יראה לך שכן. אבל אם אני עושה מין משהו שהוא סדר יום, שהוא בשגרה, אני אומרת, ילדים, זה הזמן להיכנס למיטה, זה הזמן ללכת לישון. בואו לחדר, כמה דקות להיפרד, נשיקות חיבוקים, נשיקות חיבוקים. אבל כשעולים למיטה ואני מחבא את האור, גמרנו.
וואו, לחבות את האור, כמה פשוט. כן, וואו, זה יכול לעבוד.
ואז, וזה הזמן לישון. עכשיו, הגדול נרדם בקלות?
ממש, כן.
יופי, אוקיי, לפחות הטיילת של הקטן לא מפריע לו. ואז... כן. ואז את אומרת, חיבוקים נשיקות, חיבוקים נשיקות, ואמא מספרת סיפור, ועכשיו, אני עומדת, אני מחבא את האור, תגידו לי כולם לילה טוב, לילה טוב, את מחבא ומתיישבת, בואי נגיד. עדיין אני מתיישבת.
איפה מתיישבת?
לידו, בואי לא נעשה דרמות כרגע, לידו. ואת מתיישבת ואת אומרת לו, פוץ' קוץ', אם אתה מוריד רגל, אני מעלה. אם אתה יורד, אני מעלה. זה הזמן לישון. ומאותו רגע הוא מוריד את מעלה, הוא מוריד את מעלה, זה, הוא לא יפסיק. הרבה זמן הוא מוריד את מעלה, כזה, ואפילו תהי קרוב. הוא מוריד את מעלה, הוא מוריד את מעלה, הוא מוריד...
לשים רגל זה לא אופציה, פשוט...
לשים את הרגל... רגע, לשים את הרגל שלך?
כן.
לא, אין, למה? אין מעקה על המיטה?
יש מעקה חצי, ומהחצי השני הוא יורד.
הבנתי. תראי, אין צורך לסגור את החצי הזה, כי אז הוא יתאפס מעל, זה הרי מעקה נמוך, לא נורא, לא יקרה כלום.
הוא לא מתאפס, הוא כאילו הבין ש...
הוא הולך אחורנית, הוא הולך אחורנית. הוא יורד משם כשהוא הולך אחורנית כזה.
נכון, אבל שאני לא שם.
כן, הבנתי. תראי, קחי כיסא מאוד מאוד נוח. שבי שם. ואת יודעת מה, בואי נעשה החלפות בינך לבין אבא, בתנאי שאבא... יש לו סבלנות ואורך רוח, והוא מסוגל גם לעמוד בשעה שלמה של להרים את הרגל, להרים את הרגל, להרים את הרגל. אני זוכרת באחד מהפרקים של סופר נני, ישבתי על זה עם אבא, התינוק גם כאן היה מתוקי בן שנתיים, היה חם קיץ, ישבנו שנינו, איזנו בפנים, והילד היה בדיוק, היה מוריד את הרגל רק. אבא ואני ישב, הוא היה רק מוריד את הרגל. איך שרגל אחת ירדה, אבא אלה אותה בחזרה, חזר לשבת. והילד שכב, הסתכל, איך שרגל אחת ירדה, אבא חזר, אלה את הרגל. אני לא יכולה לגרום לו לא לעשות את זה. אבל אני יכולה להראות לו, זה קצת דומה למה שאמרתי גם לסרי בשיחה הראשונה, מה תהיה התגובה שלי כשאתה עושה את זה? זאת אומרת, אני לא אפשר לך לרדת.
כן.
בשיא הדיבות, בלי להגיד מילה. תשמעי, זה אמור לעבוד. זה אמור לעבוד.
לצאת מחוץ לחדר עם כיסא, זה משהו שאולי כדאי לעשות בשלב מאוחר יותר?
כן, כן. התהליך הוא... סליחה, דניאלה. התהליך הוא שאחרי שבוע, הוא כבר לא מוריד את הרגליים, הוא רק מסתכל עלייך, הרחקת בלי שהוא ישים לב בחצי מטר. התהליך הוא להרחיק את הכיסא.
להרחיק או לצאת מהחדר?
לא, לאט לאט להרחיק את הכיסא ממנו.
כן.
אפילו יש כאלה שבסוף שמים את הכיסא מחוץ לדלת והילד רואה רק את הרגליים של ההורה. אבל זה תהליך, צריך פה אורך רוח. ויש כאלה שלא ואין להם סבלנות וגמרנו, והילד נרדם אחרי 10 דקות, יושבים עד שהוא יהיה בן 4, עד שהוא יהיה בן 5, לא מזיז לנו, יושבים את ה-10 דקות האלה, הילד נרדם, הלכנו. באמת יש ויש, זה גם צריך להתאים לך באיזשהו אופן. אבל העניין הוא לייצר סוף, גמרנו, זה מזכיר לי. יום אחד אני מדברת עם אמא שמספרת לי שהילדה דווקא לפני השנה נורא תוססת, אז רציתי לדעת מה סדר היום. אז מתברר שלוקחים את הילדות למקלחות בשבע, ושם בחדר שעולים למעלה, כן, יש שם שתי קומות בתוך הבית, עולים מקלחות, ואז משחקים כל מיני דברים וקוביות, ומשחקים תוספת וכל מיני דברים, ואז היא אומרת לילדה, לכי לישון. אמרתי לה, איך את רוצה שהיא תישן אחרי ששחקתם תופסת באדרנלין שלה בשמיים?
נכון.
זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לדבר הזה. זה הדבר שאנחנו קוראים לו טקס. ורציתי רגע להגיד עוד משהו סביב העניין הזה.
הטקס כביכול זה בבית ארוחה ומקלחת.
ארוחה, מקלחת, חוש, סיפור, חושך, נחירות. כן. עכשיו עוד משהו. אני רוצה לבדוק האם אולי את מכניסה אותו למיטה בחצי שעה מאוחר מדי. אולי הוא, כבר, אולי הוא היה עייף קודם, כי כשילדים עייפים הם לא מתנהגים כמונו, כשילדים עייפים הם מתנהגים הם מופצצים באדרנלין, ואז הם, המלטונין לא יכול לעבוד. את מבינה? יכול להיות שהוא קצת היה עייף מדי כבר קודם.
אני חושב באמת שהשעה היא די מאוחרת, כי תכלס רק 9:30.
אוי אוי אוי, שעה קודם אני רוצה אותו ישן, דניאלה.
כן, גם אני.
לא, את חייבת, חייבת יקירה. הוא כבר יצא מזה, הוא בהיי. הוא לא מצליח להירדם.
כן.
ילד כזה קטן שישן 2:30 בצהריים ומתעורר 4, צריך 8:30 לישון.
כן, נכון.
אפילו 8, אפילו 8. את חייבת, את חייבת. וגם אם הגדול אומר, אני לא רוצה, אז תגידי לו, אני מבקשת ממך בחודש הראשון להעמיד פנים כאילו. ואחר כך שייצא. מבינה אותי?
אגב, לגבי הגדול, הוא גם צריך לישון, נגיד עד 9, לא?
כן, 8:30 הם צריכים לישון.
כן.
בטח, שניהם. יאללה. אני חייבת לצאת לפרסומות, יקירה. שוב, תחשבי על כל הדברים האלה.
היה נהדר, אני אעשה את העניין של האור.
כן, כן. תני לבעליך להקשיב גם לתוכנית, לזה שלנו פה, ב-103FM, ותתכננו את זה, תתכננו איך אתם עושים את זה.
תודה.
בבקשה, יקירה, שבת שלום. ואתם מתקשרים ל-1-900-722-103, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות. היי, אני פה, אני איתכם. יש מישהו מאזין על הקו. שלום.
שלום לך, מיכל.
כן, שלום.
מדברת שרית.
אהלן.
אהלן, רציתי בבקשה להתייעץ איתך בעניין ביתי בת 11:30. ילדה מאוד עצמאית, מאוד חכמה, מאוד מוכשרת.
כיתה היי.
הייתה גם שחיינית לפני הקורונה, הישגית אפילו. מה שקרה ככה בתקופת הקורונה, מתוך רצון באמת לשמור על גזרת גוף, וכדי להישאר ככה ספורטאית מצליחה, פיתחה איזשהו הרגל. קודם כל היא הכינה לעצמה תפריט מסודר של ארוחות מסודרות, ומבשלת הכל לבד במטבח. אבל היא, כן, מתוקה, אבל היא פיתחה איזשהו הרגל של לעשות ספורט מול הטלוויזיה. כמו הרבה אנשים, ככה מאיתנו שזה נחמד.
כן.
רק מה שבחודשים האחרונים, בזמן שהיא עושה את ההתעמלות בסלון, היא פשוט מתחילה לצרוח. אף אחד לא מבין אותי, קשה לי. אמא, את לא אוהבת אותי, אתם לא מקשיבים לי. נמאס לי, כל מיני מילים כאלה, והיא גם בנוסף לזה אפילו מסתכלת לי בעיניים ונושכת את עצמה.
תקשיבי, אם במקרה יוצא שהיא עושה, לפעמים היא תמיד עושה ספורט כשאת בבית?
כן, אני חייבת שאני אהיה בבית. עכשיו כשאני יוצאת, היא פשוט צורחת, תתקשרו לאמא, אני צריכה אותה לידי.
ואז מה? מה קורה?
ואז באמת ככה מתקשרים אליי, מישהו בבית מתקשר אליי, ואני מסבירה, אני אומרת, אני סומך, נניח לבן הקטן, אני אומרת, אני סומכת עליך, היא בחרה להתנהג ככה, תגיד לה בבקשה שאמא כרגע עסוקה, ואמא כרגע לא יכולה להיות בבית. זה מה שאני אומרת לה, והוא מנתק, וזה מה שהוא אומר לה, הוא אומר לה, אמא כרגע עסוקה, היא לא יכולה להגיע, וככה בחרת להתנהג, וזהו.
וזה לא חוזר על עצמו עד שאת חוזרת הביתה?
לא, זה ממשיך. פרחות, 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 וכל, אני, ממש, פדיחות אפילו, ממש, שכנים פדיחות.
וכשהיא עושה ספורט בבית, והיא צורך, והיא אומרת לאף אחד לא, היא למשל, היא צועקת את הצעקות האלה רק תוך כדי שהיא עושה את ההתעמלות בטלוויזיה?
רק. כל היום היא ילדה נורמטיבית לגמרי. פחות או יותר, את יודעת, יש לה קצת פחות שמחת חיים ממה שהיה לה פעם, אבל עכשיו לאט לאט זה חוזר לה, מאז שחזרו ללימודים. אבל סך הכל ילדה נורמטיבית, תלמידה מצטיינת, מלאת שאיפות.
שרית, לבריכה היא לא חוזרת?
אז זהו, אז עכשיו אנחנו באמת ככה מנסים להחזיר אותה, רק מה שהיא מתעקשת על מקום מסוים, זאת אומרת על המקום שהיא הייתה מקודם, היא לא מוכנה לשמוע על שום בריכה אחרת, היא ילדה מאוד מאוד דעתנית.
השאלה אם זה מתאים לכם כן או לא, השאלה אם אתם שמים אותו שם כן או לא.
בוודאי שכן, ברגע שהבריכה המסוימת הזאת תיפתח, אנחנו, בוודאי שכן, אנחנו רוצים להחזיר אותה, אנחנו מחכים שזה פשוט יחזור.
וניסית ולשים אותה במקום אחר, ולשם היא לא רצתה?
בשום אופן לא. היא ניסתה,
היא ניסתה. היא הלכה פעם אחת.
היא הלכה, היא ניסתה, והיא אמרה שזה לא מתאים, שהיא פשוט קשורה למאמנת, מאוד.
תראי, מה שיש לנו פה, קודם כל, זאת ילדה שסבלה מאוד בקורונה. תראו, להתאמן 3 או 4 פעמים בשבוע, להוציא ספורט, להיות מוצפת בהורמונים של תחרות, של הישגיות, של הנאה, לשמור על כושר, לא סתם אומרים נפש בריאה, בגוף בריא, ועוד הילדה, ובתוך הקורונה להתאמן וגם לשמור על תפריטי בכיתה ה'. וגם תקשיבו, לא, זה באמת ללא ספק יוצא דופן, זאת ילדה תחרותית, הישגית, ספורטאית. תראו שאני אמרתי בתחילת השעה איזה שנה איומה זו הייתה, תראו למשתירו את התוצאות של זה. זה מצד אחד, מסכנונת, מידך משהו אחר קרה שם, והמשהו אחר שקרה שם זה, תראי, היא עושה הכל לכבודך ולמענך, היא יודעת להסתדר בלעדייך, היא יודעת להיות בבית עם אחיה הקטן בלעדייך, היא נושכת את עצמה רק כשאת מסתכלת עליה ורואה אותה. זאת אומרת, זה לא ילדה שאת היית אומרת, היא בדיכאון והיא יושבת בחדר והיא עושה לעצמה נזק. לא, היא כאילו אומרת, תסתכלי, שימי לב אליי, אני עושה דברים שיפעילו אותך.
בדיוק.
זה העניין, זה העניין. יש לך פה דילמה. אני, ואת צריכה לחשוב, וזה הכל חוזר שוב גם למה שהיה לי בשיחה עם שרי ובשיחה עם דני.
השאלה היא, סליחה שאני קוטעת
אותך,
איך אנחנו בבית אמורים להגיד? זאת השאלה.
אני אגיד לך איך בדיוק. את באה אליה היום, את יושבת ליד הביתה שלה, את נוגעת לה ברגל, את אומרת לה, בת אהובה שלי, בת ראשונה, יחידה, בחורה, מה את הדברים הנכונים. בזמן האחרון, וזה יקרה כנראה עד שתחזרי לבריכה, זה יקרה עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, אני לא יודעת. את מתאמנת ובינתיים גם צורחת. לא אוהבים אותי, לא שמים לב אליי, לא זה ולב, לא זה ולא זה. יכולים לקרוא פה שני דברים. אחד, שאני לא אסכים יותר לאימונים האלה, הצעקות האלה נמאסו לי. שתיים, שכן, תמשיך באימונים, כי זה חשוב. ורק שתדעי שאת יכולה להמשיך לצעוק, אני אין לי שליטה על הפה שלך, אבל אני לא מגיבה לזה יותר. לא מגיבה לזה יותר. אני מקווה שהשכנים לא יבואו, זה יפריע, זה מאוד מפריע לנו בבית, אז אנחנו נלך, נסתגר באיזשהו חדר אחר. אין לי מה לעשות, תגידי לה, אין לי מה לעשות עם המשפטים האלה שלך. להגיד לי, לאף אחד לא אכפת ממני, זה מעליב. להגיד לי, את לא אוהבת אותי, זה פוגע בי. להגיד לי, להכאיב לעצמך מול העיניים שלי, זה מדהיג אותי, לא רוצה להיות שם, אני לא אוהבת את זה. אז את יכולה להמשיך לצעוק, רק אני אין לי מה לעשות עם זה, אני מעדיפה, או בואי נפסיק עם זה כדי שלא תצטרכי להרגיש ככה. זה אחד. שתיים, שרית, בבקשה תפסיקי להגיד לילדים אתה בוחר לעשות את זה, אני ממש מבקשת ממך. זה הכי מעצבן בעולם שיכול להיות. ילד קטן, לא רק ילד קטן, גם אנחנו כמבוגרים, לא מודעים לזה שזה הבחירה שלנו. היא לא אומרת, אני עכשיו עמוד ואני אצרח כדי שמישהו יבוא. לא. זה לא מודע, זה פנימי, זה לא במזיד, זה תופס אותה, אתה לשנה קשה, רע לה, היא מוציאה את זה, לבוא ולהגיד לה, את בוחרת לצוק, אני הייתי נושכת לך את האצבע, אם אני הייתי הבת שלך. זה נורא מעצבן, זה נורא מעליב. היא לא הראה לזה שזה הבחירה שלה, והאמת היא לא כזה בוחרת, וגם אנחנו דרך אגב, כל הבחירות שלנו הן מודעות? לא. אז זה לא משהו שאומרים לידים, אתה בוחר. נו, באמת. אני גם למבוגרים לא אומרת, אתה בוחר. אני אעביר אותם את הדרך שאני אגיד, אני אראה להם איך הם מביאים לשם, איך הם באים לשם, על מה הם חושבים, איך הם יכולים להחליט אחרת. אבל ילדים קטנים לא עומדים ובוחרים. ילד לא בוחר לגנוב, לא בוחר להרביץ. ילד עושה את זה, קרה לו. אוקיי? כי משהו יוצא לו מזה. לכן, שרית, את לא יכולה לגרום לילדה לא לעשות את זה. את צריכה לשבת עם בעלך, לחשוב איך אנחנו מהיום נוהגים, באופן כזה שאחרי שהוא יקרה 15 פעם, 15 לפחות, יכול להיות שהיא תפסיק לצעוק. ואין ברירה, צועקים עליי, ואני מסיימת את התוכנית. שבת שלום לכם כולכם. תודה רבה מאירה, מיכל ואיציק. תודה רבה לכם. לכם ולי, יש כאן פגישה. ביום שישי הבא, ב-12, ואל תשכחו, לכו לשבוע הספר. שבת שלום.